עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים מפיקים אסף נבו ופרט קורמן, אחרי השידור בני שאולסקי. אנחנו מתחילים היום באיחור ב-5 ולא ב-7 דקות לאריה, בגלל משדר התרמה שזה אתה הסתיים. אז בוא פשוט נתחיל.
מי שצריך דחוף שוטר טוב או רע, שיתקשר 100, יגיד מה הוא
בפרטי, רוצה. בדיוק.
כן.
דניאל גרד, שלום.
שלום לך.
שלום, שלום.
אחיו של החטוף איציק אלגרט, את זה כבר כולנו יודעים להגיד בעל פה. איציק נחטף בשבעה באוקטובר מניר עוז, בן 68. ואתה עשית את החדשות של היום, שלא בטובתך, באותו סרטון שבו מורה שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, להוציא אותך בכוח מהאולם, ואכן, איזה 6-7 סדרנים מוציאים אותך מאוד בכוח. ספר לנו בעצם מה קרה מזווית הראייה שלך.
מה שקרה זה שהיום מדינת ישראל עברה עוד שלב בדרך לחורבן שלה. הכנסת היום עברה עוד שלב בדרך להתפוררות שלה. ואני בסך הכל ישבתי בתוך החדר ועדה, שזאת זכותי הלגיטימית בתור אזרח. ומישהו מפורום תקווה, שזה גם כן משפחות חטופים, שאגב אני מאוד מכבד, אמר מה דעתו, ואני באמת לא התאפקתי. והגבתי. לזה שאין לנו מספיק זמן, וזה לא יכול להיות שהם אומרים שיש זמן לממשלה וזה. ואז, לא יודע איך לקרוא לו אפילו, יושב ראש הישיבה שם, רוטמן, החליט שאני מפריע למשפחות חטופים לדבר, ושלח עליי את ה...
סדרנים, אני הייתי בכנסת, לא פעם הוציאו אותי מישיבה, אבל אף פעם לא היו צריכים לגרור אותי, כי לא התנגדתי. כשמוציאים מישהו מישיבה, הוא קם ויוצא.
אז אני התנגדתי, כי אני חשבתי שאין לו שום סיבה להוציא אותי. אני באתי להשמיע את הדברים שלי, והוא היה צריך להכיל את זה, במיוחד במצב שאנחנו נמצאים כמשפחות חטופים. ולא להתנהג כמו בריון אימפולסיבי. וזה מה שהוא עשה. הוא פשוט, מבחינתי הם לא קיימים, כי זה לא הסדרנים. והוא זה ששלח אותם, והוא זה שהוציא אותי. הוא פשוט התנפל עליי בצורה ברוטלית, בעט בי, משך לי בשיער.
אתה מדבר על סדרן עכשיו.
לא, רוטמן, אני לא רואה סדרן. רוטמן שלח אותם, מה? הוא אחראי. הם צריכים להתחיל ללמוד לקחת אחריות.
אוקיי, הבנתי, לקח לי זמן, סליחה.
הם צריכים להתחיל לקחת אחריות. הם שלחו, הם אחראים. מה שלי קרה היום זה לא באחריות סדרנים.
אבל גם אתה אומר שהפרעת למישהו מפורום תקווה.
אתה עובד בסתר הדעות הפוליטיות שלך במה שקרה היום בכנסת. כי מה שקרה היום בכנסת זאת חרפה עם רגע ראשונה. לא תוקפים בן אדם בצורה שתקפו אותי. שים את הדעות הפוליטיות שלך בצד, תתגבר עליהם קצת. אני אומר לך מה שקרה היום בכנסת, התקיפה הזאת שתקפו אותי בצורה הכי ברוטלית שיש, גם אם הפרעתי וגם אם סרבתי, הם צריכים לתקוף אותי, והם צריכים להוציא אותי בכוח סביר. כשהם רואים שהם לא מצליחים להוציא אותי בכוח סביר, זה לא אומר שהם צריכים להוציא אקדח ולראות לי בראש. אז הם צריכים לעצור עד שהם יוציאו אותי בכוח סביר, ולא בביעיתות. אני לא תקפתי אותם, אני לא ירקתי עליהם, אני לא קיללתי אותם, אני לא עשיתי כלום, אני הייתי פסיבי. הייתי פסיבי, לא הצליחו להוציא אותי בכוח סביר? זאת בעיה שלהם. הם לא צריכים להתחיל לבעוט לי בראש
השאלה היא,
כדי להוציא
דני, אותי. דני, אני שואל עכשיו את אריה, כי אני סומך על הגינותו. השאלה היא אם יושב ראש ועדה לא יכול להכיל את זה שדניאל גרט אמר, קרא קריאת ביניים בדבריה של משפחה אחרת שחושבת אחרת. אני חושב שכן. עד שמוציאים בן אדם, זה צריך לעבור הרבה מאוד זמן.
לא, אני אגיד לך עוד דבר,
בוועדה זה קורה 1-2-3, וחברי כנסת מסולקים ככה, כשהם מפריעים, אבל לא ראיתי מעולם.
חברי כנסת זה אירוע אחר.
חבר כנסת שמתנגד, ולהם יש חסינות כאילו. לא ראיתי חבר כנסת שצריכה לגרור אותו מהוועדה, אף פעם.
אני חושב שמשפחת חטוף צריכה לקבל יחס אחר לגמרי.
נכון, אבל הוא הפריע למשפחת חטופים.
אני לא הפרעתי לחטופים, אני הפרעתי לפורום תקווה שהם השופרות של רוטמן, וזה מה שהפריע לו. זה מה שהפריע לו. אני נמצא בוועדות,
אתה הפרעת למישהו מפורום תקווה שאחיו חטוף.
אני, עושה לי טובה. אני דיברתי איתו, לא הפרעתי לו. רוטמן החליט שזאת הפרעה, והחליט להוציא אותי. אני, יש לי את כל הלגיטימציה, כשאני יושב בחדר ושומע משפחת חטופים מדברת, להגיד לו, אחי, אני חושב שאתה טועה, לא קרה כלום.
אני חושב שאת צריך להכיל את זה, אבל בוא, אנחנו מצינו את העניין הזה. אני ראיתי בצער גדול מאוד את הסרטון, תגיד, בכללי. היה את הקטע הזה אתמול, שנתניהו מכנס את כל...
רגע, רגע, אני רוצה שעוד חד...
כן, דני. עוד שנייה, דבר.
אני הייתי בעשרות ועדות, וישבתי בעשרות ועדות, ודיברתי בעשרות ועדות, ועשינו ודיברנו ומכינו בתוך ועדות. ההבדל בין הוועדה הזאת לכל הוועדות האחרות שבהם לא הגיבו בצורה כזאת, זה שמי שישב שם, זה שני גורמים, זה רוטמן ופורום תקווה. פורום תקווה ורוטמן, ברגע שהם ישבו בוועדה, הוועדה הסתיימה ככה, כי רוטמן תכנן את כל העניין הזה. אוקיי? הוא תכנן את העניין הזה, והוא עשה מה שהוא עשה היום, זה דבר שהוא בלתי יעשה.
תגיד,
אני
דני,
אני
מה זה תכנן? לא, גם להם, אתה אמרת שאתה מכבד אותם, כלומר גם לא. להם יש זכות דיבור.
בסדר, אז אוקיי, תגיד לי, אל תפריע להם, שבשקט, ואני שבשקט. למה לשלוח עליי את הסדרנים? כי החלטת פתאום שאני מפריע.
לא, אבל גם יש הבדל, אריה, אם הוא מנע מהם לדבר, או קרא קריאת ביניים, את זה אפשר באמת להכריז,
לא? אני לא יודע, לא הייתי שם, לא ראיתי.
גם אני לא
הייתי שם, אבל אתה כבר נוקט שם.
דני, שאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה
כלל. לא,
אני
אמרתי שכך נהוג.
אבל השאלות שלך מראות שאתה כבר נוקט עמדה באדם. אז אוקיי, אז אם לא היית שם, אז לא היית שם.
דני, אלגרה, טיפלו בך? קיבלת טיפול בחוץ? דני.
אל תשאל שאלות, אריה, אם לא הייתי שם.
אני אשאל מה שאני רוצה.
דני, אנחנו עוד תפקיד שם לשאול שאלות. דני, בואו נרגע רגע, תפקיד שם לשאול שאלות. טיפלו בך בחוץ.
לא הייתי שם.
נזקקת לטיפול?
אני כמובן,
בדק
אותי רופא, ואני כרגע נמצא מה שנקרא ברגיעה, נותן לאדרנלין, שעדיין אתם רואים זורם אצלי כדי לרגע.
מה זה זורם? נקווה שיפסיק לזרום כבר, וכולנו נוכל לחזור הביתה עם החטופים. דניאל גרה, תרגיש טוב, תודה.
ושתפרידו בין הדעות הפוליטיות שלכם לבין מה שאתם רואים בעיניים.
אין שום דעות פוליטיות בעניין הזה.
אריה, אתה לא חייב
את הדעות הפוליטיות שלי על הוויכוח. זה אומר שכנראה זה גם מה שעשית לרוטמן.
תודה רבה לך
דני, תרגיש טוב. עינב צנגאוקר, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום.
אז עד כדי שלא יגרשו אותך, בעצם נכנסת אתמול לכלוב ביום השיבושים הארצי. מתוכו אמרת, עסקת חטופים היא פתרון לכל מה שקורה במדינה, היא תאחד, היא תחבר, היא תיתן פתרון לחזית בצפון. אחרי. ופנית לראש הממשלה ואמרת לו, אנחנו לא ניתן לך להפקיר אותם, אין לך רשות. מאיפה הגיע הרעיון הזה של הכלוב? ראיתי גם איפשהו שהתאמנת בסנפלינג, וכאילו זה חתיכת אירוע עם אימונים קודמים.
כן, אנחנו, האמת שאני מנסה לשבור את הראש כדי למצוא רעיונות שכן ינגישו את המאבק שלי לציבור הרחב וכן יגייס אותו לקרוא לעסקה עכשיו. וזה אחד מהרעיונות שעלו בשבועיים האחרונים, ואכן נערכנו כדי שהדבר יצא לפועל בצורה הכי בטיחותית שאפשר, כדי חלילה לא לפגוע לא בנו המשפחות ולא בציבור שמגיע לתמוך בנו.
ועבר בשלום?
כן, לגמרי, לגמרי. עם תמיכה של משטרת מחוז תל אביב, עם מחלה מלאה, והבנה שהכל נעשה בצורה הטובה ביותר.
ובעצם, מה המסר של הכלוב? כאילו, איך זה מדמה את מה שעובר עליהם?
זה מדמה בעצם על מה שעובר על החטופים שלנו, שאנחנו יודעים שגם בתווך התת-קרקעי הם מוחזקים במין חדרים כאלה עם אורגים, שרק מי שמכניס להם אוכל ומים רשאי לפתוח את הכלוב שהם נמצאים בו. ומבחינתי הדימוי הוא שכרגע החטופים ואזרחי מדינת ישראל, אנחנו לצערי שבויים בידי ההנהגה שלנו, שלא מוכנה להגיש לנו את המפתח לפתרון למצב הכאוטי שאנחנו נמצאים בו כבר 9 חודשים.
אני רוצה לשאול על משהו שאמרת מתוך הכלוב, שעסקת החטופים היא הפתרון לכל מה שקורה במדינה, היא תאחד והיא תחבר.
נכון.
את בטוחה שהיא תחבר? אולי היא, כמו שאמר שר האוצר היום, דווקא תהיה כניעה לחמאס ותיצור קרע בין אלה שרוצים להמשיך להילחם עד הניצחון?
תראה, אנחנו רואים את הסקרים רק מסוף השבוע האחרון, שלמעלה מ-80% מהציבור שנשאל בסקר מעוניין בעסקת חטופים גם במחיר של הפסקת המלחמה. אז אני חושבת שזה בסדר שיש את האמירות של השר סמוטריץ' או של כל אלה שמתנגדים לעסקה, אבל צריך לחשוב בהיבט של דעת קהל רחבה, ואני חושבת שרוב הציבור במדינת ישראל נכון לרגע זה מעוניין בהחזרת החטופים, כולל במחיר של הפסקת המלחמה, על מנת שנוכל לטפל בעניין החזית הצפונית, שככל הנראה הלוואי ונגיע להסדר מדיני מול חיזבאללה או לבנון, וכמובן פתרון לעקורים, למפונים, לתושבי העוטף שיכולים לחלום רק על תהליך של שיקום מחדש. אני חושבת שבהחלט עסקת חטופים היא החיסון למדינה שלנו.
אני מסכים איתך, אבל אני, למוצד שני, אני חושב שלגיטימי לחשוב כמו אריה, שזה עסקת חטופים יכולה להיות קנייה, והנצחת שלטון חמאס, ואותו דבר בצפון, ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, מה שסמוטריץ' אמר היום, אריה כבר הזכיר, אבל אתמול, יש ביקורת קשה מאוד על נתניהו, אגב, לא רק בקרב משפחות, אלא גם בקרב כמעט כל הנושאים והנותנים, על זה שבעיצומה של ישיבה, בלי להדכן אף אחד, הוא הוציא את אותה הודעה עם כל המחלוקות וכל הפערים וכל ההתנגדויות, ובעצם כאילו הוא ממשיך ביד אחת כאילו לדחוף לעסקה, וביד שנייה להדגיש את המפריד ולתרפד עסקה. את גם רואה את זה ככה?
בוודאי, לצערי, זו עיקר התלונה שיש לי כלפי ראש הממשלה, שבתור מנהיג, שנבחר בצורה הכי דמוקרטית שיש, אני מצפה ממנו שישמור על מידור כל הסוגיות הרגישות כל כך לעניין עסקת חטופים. אין צורך בכל הדלפות המיותרות האלה, אין צורך בכל התדרוכים המיותרים האלה. אני הייתי מצפה ממנו כמנהיג, גם אם זאת תהיה החלטה שלא תהיה נעימה לאוזניי ולכאלה שחושבים כמותי, פשוט לצאת לציבור ולהגיד, משפחות יקרות, עם נבחר יקר שלי, אני נאלץ שלא ללכת לעסקת חטופים בשל העניין שזה מבחינתי זו קנייה לחמאס. אבל אני לא יכולה להבין מדוע הוא בוחר לנהוג במשיכת חבל משני קצוותיו. אני לא מצליחה להבין את זה. וגם חברים בקבינט אומרים שכבר הפוליטיקה נכנסה לקודש הקודשים של ישיבות הקבינט. אז באמת קטונתי, אני לא מדינאית ולא פוליטיקאית ולא מתיימרת להיות. אני סך הכל אמא שרוצה את הילד שלה בחזרה הביתה. אני רוצה לשמוע את מתן קורא לי בתדרים, שהאוזניים שלי יוכלו לשמוע אמא. זהו, זה מה שאני רוצה. וכל ההתנהלות הזו היא מחפירה, ולכן אני קוראת שוב ושוב לראש הממשלה, תגלה מנהיגות לכאן או לכאן, תגיד לי, אני מצטער, אנחנו לא נצליח להביא את מתן ב-20 שנה באות הביתה. אנחנו נעשה את מה שנוכל, אבל אי אפשר פעם אחת להגיד לנו, כשהוא יושב עם משפחות חטופים, שהוא יעשה את הכל כדי לחתור לעסקה, שתכלול מתווה של כולם, כולל החטופים החיים והנרצחים. ומצד שני, לתדרך נגד העסקה. אז באמת שאני לא פסיכולוגית, אבל יש לו לחלוטין איזושהי הפרעה שאני מקווה שגדולים ממני שמים ללב ויתנו עליה את הדעת.
אבל את חושבת באמת שאם הוא היה קם ואומר, אי אפשר לקבל את העסקה בתנאים הנוחים, אין יותר מסע ומתן, לא היה זעם ציבורי ולא היו מחאות ולא היו צעקות ולא היו הפגנות? אני חושב שזה היה, לא היה משנה את המצב.
בטח שהיה ויהיו, אם ראש הממשלה יחליט שזו הדרך, אבל אז אני אוכל לפעול מתוך בסיס של מידע שאני יודעת שראש הממשלה שלי הנבחר היה כנה ואמר את האמת, ואני לא צריכה כל הזמן לפשפש במעצב או סליחה, לעקוב אחר תדרוכים שיוצאים מלשכת ראש הממשלה.
זאת אומרת, את אומרת בעצם עיניו, את לפחות תדעית האמת. אגב, אני בטוח שאם אריה ראש הממשלה הוא היה אומר את זה, אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום. אני עוקב אחריך מהיום הראשון, ואת אולי הפכת לסמל של המאבק, של המאבק של המשפחות שנאבקות. יש כמובן גם את פורום תקווה שחושבות אחרת.
זה הכי לגיטימי שנהיה ככה.
נכון, אבל אני שואל אותך, עיניו, איך אני רוקב אחריך, את כמו לביאה, את עם אנרגיה בלתי נפסקת, את עושה דברים, את נמצאת ב-20 מקומות בו זמנית, איך את עומדת בזה פיזית?
אני פיזית זה קשה, אבל אני מתעלה מעל הקושי הפיזי, בן. אני נלחמת, אני רוצה את מתן שלי בבית, אני רוצה את כל החטופים בבית, אני רוצה להפסיק לקבל הודעות מדי בוקר על אותרו לפרסום. די, מספיק, זה 9 חודשים. אנחנו לגמרי, אני מסכימה איתך בדבר אחד. אני חושבת שמשפחות חטופים לא יוכלו לעמוד בסוגיה הזו אם היא תימשך. ואני מאוד מקווה שלא עוד חודשים ארוכים קדימה. באמת, די, מספיק.
עינב צנגאוקר, תהיי חזקה.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, יקירים. שיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל במהרה. תודה רבה. להתראות.
להתראות. איזה אישה. יוסי יהושע, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שיחות קשות היו לכם עכשיו.
כן, כן, אתה מבין.
מי היה מאמין ש9 חודשים אחרי... אנחנו ננהל את השיחות האלה עם
הורים
חטופים.
לא יודע, מה עבר לך?
מי שידע שזה לקח שנים עד שנתניהו נכנע כניעה מוחלטת בעסקת שליט. כל מה
זה העניין, אריה.
ניהול המערכה.
אריה, זה העניין.
ניהול המערכה.
נכון, אני יודע שזה העניין. אני יודע שזה העניין.
לא, יוסי, אני מנסה להסביר לאריה. הרי אריה הוא ביבולוג לא פחות ממני, והוא יודע שבסוף הוא יקנה. אז למה כל הסבב? זה כמו, אתה יודע, יהודים באוטובוס, שהאחרון נתן לנהג את הטיפ, להוציא את הנשמה. אם הייתי, אם היה לי את אריה ראש ממשלה, הייתי אומר, טוב, הוא לא יקנה. אז, אבל לא לזה כינסנו אותך.
אני לא חושב, אני לא חושב שזו קנייה, אני חושב שזו עמדתו. זאת אומרת, הוא כן יותר קרוב בעמדתו, אם אני מנתק את הסיפור הפוליטי לראש השב"כ והרמטכ"ל שתומכים במהלך.
הבעיה היא שאי אפשר לנתק את הסיפור הפוליטי, זה הקטע.
כן, כן,
אבל יוסי, הבאנו אותך כדי לדבר על התחקירים.
על התחקירים או על השבחים?
אתה יודע מה
קרה לשבחים? שבחים שרואים אותם מטפסים על קיר של, שעלה המון כסף עם סולם, ואני לא מלמד מטפסים עם סולם, כי קילומטר משם יש פרצה ענקית בגדר, למה להסתכל?
מה שקרה אחרי השיבה באוקטובר,
הם הביאו כבר סולם, אתה רוצה שיחזירו אותו?
הממשלה קיבלה החלטה שהיא מגבילה את כניסת הפועלים לישראל ל-8,000 בלבד. מה שקרה בפועל, בעיקר בחודשים האחרונים, זה כניסה באמת מסיבית של פועלים לישראל כשבחים, לפי צהל, שבק וגם המצפה, שהמספר עומד על כבר על כ-40,000, זאת אומרת יש לנו 32,000 פלסטינים שנכנסים לפה בלי פיקוח, עובדים בעיקר בתחום הבנייה וגם בחקלאות ובענפים נוספים, ואומרים בצבא וגם בשבק, זה לא נכון. קודם כל, אנחנו רוצים להגדיל את המספר הזה, כי ככל שהמצב הכלכלי שם יהיה טוב יותר, אגב, אפשר לחפור בזה, אבל יהיה טוב יותר.
אמרו את זה כזכור גם לפני השבעה באוקטובר על עזה.
נכון, אבל אתה לא רוצה שגם הרשות, אתה לא רוצה שגם הפלסטינים ביהודה ושומרון יתפוצצו, וראית שלאורך שנים הם עבדו פה במספר הפועלים שביצעו פיגועים, אפשר לספור אותם אולי על יד 1.5.
גם מעזה, לא היה 7 באוקטובר לפני 7 באוקטובר.
נכון, אפשר להתווכח.
אבל תשכחו שלא הפועלים עשו את 7 באוקטובר, אבל זה משהו אחר.
נכון, והדבר השני, אם כבר נכנסים...
זה ויכוח מורכב.
לא, אם כבר נכנסים,
בוא ניכנס לפיקוח. יש לי שאלה, זאת אומרת שהם יהיו לפחות מפוקחים, אבל תגיד למה כל הזמן הזה יש אפשרות ועובדים שם עשרות אלפי פלסטינים בהתנחלויות ולא יכולים להיכנס לקו הירוק, למה האפליה הזו?
הם טוענים שהפיקוח,
זה אגב לא מדויק.
זה לא מדויק, הוא צודק, יש יותר פלסטינים שעובדים בהתנחלויות.
יותר כן, אבל זה לא חופשי כמו פעם.
הרי אתה יודע למה אני שואל את זה? אני שואל את זה כי כל מי שאני מכיר, כל הקבלנים שאני מכיר הולכים לפשוט רגל, כולל אח שלי, בגלל הדבר הזה. אין פועלים.
אני יודע, אבל אתר הבנייה...
זה גם ירוס את שוק הנדלן, המחירי הדירות יעלו.
תראה, אתר הבנייה בכפר אדומים מושבת, כי הם לא נכנסים.
נכון, והם נכנסים אבל בלי אישורים, כי אם אתם רואים, אנשים ממשיכים לבנות עם כל הכבוד, ועושים את זה בלי אישורים ובלי פיקוח, וזה הדבר החמור. בסוף הם נכנסים. אוקיי? וצריך לפקח עליהם. כשאני עושה לו בדיקה ביומטרית בכניסה ביציא, אני יכול גם להטיל סנקציות על פועל שנכנס או יוצא. ובכלל, זה גם מסית את הוויכוח ואת הדיון שמערכת הביטחון קוראת, צועקת, מטריעה בפני הממשלה, מפני חלשות הרשות הפלסטינית וקריסתה והמנגנונים, ובסוף בסוף אין תחליף למנגנונים, אני יודע שאנחנו מזלזלים בהם, נכון, אנחנו לא אוהבים אותם, אני לא אוהב אותם, אבל הסיוע שלהם, שלא ניתן להרחיב עליו, אנחנו חייבים אותו כדי לשמור על הביטחון, שתיים, מי באמת יחליף אותם ביום שהם יקרסו?
יוסי,
אנשים שתומכים בפירוק.
אני מסכים, אריה לא, אבל תגיד לנו מילה על תחקירים, ובעיקר על תחקיר בערי, אני מבין שאתה מעריך מידיעתך או הבנתך, שתחקיר בערי לא יפגע בקידומו של תת-אלוף ברק חירם לפקדת עזה.
נכון, הוא ילמד על הכשלים הרבים שהיו בניהול הקרב הזה, הצבא אומר באופן רשמי, כשלנו, זה לא סוד, זה לא צריך בשביל זה עכשיו היצרות, צריך אבל לראות, ואת זה אנחנו לא רואים בפרטים, כי לא נחשפנו אליהם, נחשפנו רק לקצת חלק מההדלפות. אבל מה בדיוק היה בשלב הזה? מי נתן את ההנחיה? מה ידע למשל ברק חירם כשהוא אומר, הוא נותן את האישור לראות את הפגז טנק לעבר הבית של משפחת פסי, האם ידע, לא ידע מה נמצא שם, האם הוא לקח את זה בחשבון, ובסוף בסוף אני אומר אמירה כללית, אחרי שאנחנו יודעים שבגדול זה הולך לזכות אותו, צריך להתחשב במצב התודעתי שגם היו שם הלוחמים והמפקדים, לפני שאנחנו בכלל תולים אותם, זאת אומרת, אנשים קפצו מהבית, רצו, נלחמו, סיכנו את החיים שלהם, היו פה באי ודאות, זה לא אירוע
של
בני ערובה, זה לא אירוע בני ערובה שהכיר הימם, אתה יודע שאתם סוגרים איזה בית, נמצא עם כל המודיעין, נמצא עם כל החוזי, מעליו רמטכ"ל וכל בחירי הצמרת, והוא צריך לקבל את ההחלטה. פה אנשים היו צריכים לקבל את ההחלטה עם אפס מודיעין, וגם את זה צריך לקחת בחשבון,
לקחנו.
שופטים את אותם מפקדים.
יבדקו גם את הטענות על הפעלת נוהל חניבל?
גם זה יבדקו במסגרת התחקירים, יש טענה על כך שהם חלק מהכוחות קיבלו אישור או פקודה לראות לעבר רכבים שחצו את הגבול. ובאמת אני חוזר לאותן שעות קשות. אני לא יודע מה ידעו, אנחנו לא יודעים מה הם חשבו ומה הם ידעו, אנחנו יושבים פה ושופטים את מקבלי ההחלטות.
לא, אני רק שואל.
במקרה בפורום הזה לא שופטים, לא אריה ולא אני.
בסדר, זה נכון, אבל אני מדבר על אמירה כאמירה כללית. ואני חושב אמירה אחרונה לגבי ברק חירם, אני סבור שההתעקשות שלו על אוגדת עזה לא הייתה, לא ממש נכונה לו. הוא מפקד אוגדה בלחימה, הוא היה עשה כבר תפקיד, הוא עושה תפקיד כמפקד אוגדה כמצטיין, באמת בלחימה מאוד מאוד קשה, נכון היה להסיט אותו לתפקיד מטה שהוא לא עשה מעולם, ולשים אותו כראש חטיבת המבצעים במקום בינדר, ואז אחרי תפקיד שני להקפיץ אותו לאלוף.
טוב יוסי, אנחנו לא כתבים צבאים פה, הלו, זה לא בשבילים.
דיון שיבוצים עשית לנו פה.
כן, דשב לתרב. יש כל שיבוצים. זה פשוט, אני אגיד לך מה הבעיה עם זה, זה היה נתפס כהדחה, וכל אריה וכל פיד ימין היו מסתערים על לרצי עם סכינים, וגם ככה
לחסור תוצאות. הפוך, זה קידום, אחד מבצעים זה תפקיד מקפצה לאלוף.
טוב. יוסי יושב, תודה רבה.
תודה לכם.
חבר הכנסת מאיר כהן, יש עתיד, ועד חוץ וביטחון, שלום.
ערב טוב.
אז היה היום דיון בכנסת ביוזמתך בנושא אחוזי הגיוס של החרדים, גם הזמנת סקר בנושא, סקר שיש לו ממצאים די מעניינים, אם אתה יכול טיפה להרחיב, אבל בקיצור.
כן, סקר של מכון סמית, שאלנו במידה והצבא יקים מגוון של יחידות שיהיו בהן תנאים שיאפשרו לגברים חרדים לשמור על אופי החיים שלהם, האם זה יעלה את הסיכוי שאת הגברים חרדים יתגייסו? להפתעתי הגדולה, 59% מהנזכרים אומרים שכן. אם הצבא יקים מסגרות ששומרות על זה שאני נכנס חרדי ויוצא חרדי, ושומרות על כל המעטפת, אז 59% אומרים שכן.
חבר הכנסת כהן, שורה קודם קראתי ש-72% מהציבור החרדי מתנגדים, אז אולי ה-59% האלה אומרים, יכול להיות שזה יעזור, אבל לא אותנו, כלומר אנחנו לא נבוא.
יכול מאוד להיות, את זה לא סקרנו, אבל רוב ההנהגה של לגבי ה-72% הם טוענים שבעצם אנחנו שואלים האם דעתכם כדעת ההנהגה שלכם שמדברים על לא להתגייס, והם אומרים כן. כשאתה שואל את השאלה לבד, כן להתגייס, לא להתגייס, עדיין רוב הציבור החרדי אומר לא מתגייסים, מה שאומרים הרבנים חל עלינו. כשאתה שואל אוקיי, ואם אנחנו נאפשר מסלולים ששומרים על האופי החרדי, ואם אנחנו, הצבא ישקיע ביותר ויותר מסגרות, או אז 59 אומרים, כן, זה מיעלה את הסיכוי שלנו להתגייס. זאת אומרת, אין החלטה שהיא החלטה לא להתגייס, בעיניי זה מעודד.
כן,
אז אני רוצה, מהסקרים לפוליטיקה, בסוף אבל, אצלי שרושם דווקא שהעסק מתמסמס, אני רואה גם סימנים ראשונים ששר הביטחון גלנט הסתפק באותו מספר פלא של 3,000, שהוא לא פותר לנו כלום, והחרדים גם פתאום בשתיקה שומעים את זה ולא מתקוממים, העיקר כדי שהקואליציה תשרוד, ואתם שוב תישארו על הקווים.
אין שום ספק, אתה צודק בהנחה הזאת שלך, ולכן אמרתי איפה שצריך להגיד, ומחר אנחנו ניפגש עם ראש אקה, אחר הצהריים.
למה הוא לא הגיע היום? כי לוועדת חוץ ביטחון הוא לא בא.
זאת הייתה אחת משאלות הזהב, לא מצאנו לפתרונות, אבל נחה דעתנו בזה שמחר הוא יגיע, זה לא משנה למה הוא לא הגיע היום, אבל אני בהחלט חושב שאתה צודק, אני לא יודע מי החליט על 3,000 האלה, זאת לא הייתה המלצה של הצבא, אני רק יודע שהצבא אמר, חוזר ואומר, אני צריך עוד לפחות 10,000 חיילים. יש כחטיבה שלמה שיצאה מהסדר של צה"ל, שלצערי הגדול, ותנחומים לכל המשפחות, הרוגים ופצועים, ואנשים שנמצאים באלם קרב שזה הולך וגדל כל יום, אנחנו מגלים חדשים, ובא הצבא מצד אחד ואומר, אני צריך עכשיו 10,000 חיילים. וכשאנחנו בוקשים את נציגי הצבא, אז הם קצת מבולבלים וקצת מגמגמים. ואני דווקא חושב שהצבא צריך להגיד כמה הוא צריך. ואם אתה אומר 10,000 במשך חודשים שלמים, אז תעמוד לזה. תבוא ותגיד כמה אני צריך. ופתאום כולם מסתובבים סביב איזה מספר תלוש שהצבא במזרונות בשקט אומר, זה לא המספר שאני צריך, אני צריך פי 3, פי 4 לפחות, אבל איכשהו כל מיני פוליטיקאים נוח להם להוביל את זה למספר, אנחנו מחר נבקש מראש אקה להגיד לנו תשובות מאוד מאוד ברורות, אני סומך על יושרו, הוא יגיד בדיוק מה הצבא צריך. אני
תגיד, יש לך רושם...
שתיד, אנחנו אומרים עוד משפט אחד, אנחנו אומרים, החוק הוא חוק, כולם... מתגייסים, כולם צריכים לקבל צווים. בואו נדבר על אלה שלומדי תורה. אבל כולם צריכים לקבל צווים, זה הצדק. אם אנחנו רוצים שוויון בנטל, ואם אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, טוענים והמציאות היא כזו, שהיא שונה לגמרי. אין פה שאלה. הצבא צריך חיילים, אנחנו צריכים לדאוג שכולם יתגייסו, גם בשביל הסיפור הערכי של החברה הישראלית.
יש לך רושם שיולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ וביטחון, באמת רוצה לשנות את החוק שנולד עוד בממשלה הקודמת, באופן כזה שיביא יותר חרדים לצבא, או שזה גם זה יתמסמס?
לי אין שום ספק. אני חייב להגן על... אני מבין שהחבר'ה מהליכוד תוקפים אותו, אבל אני מעלה על נס את היושרה שלו. עד עכשיו הוא אומר, אנחנו רוצים להגיע בהסכמה, הוא אומר לצבא, אני רוצה את הנתונים האמיתיים של מה שאתם צריכים. היום נפגשנו עם סגן הרמטכ"ל לצערי הגדול, יצאנו יותר מבולבלים מאשר עם דברים מאוד מאוד ברורים. אני משער שראש אקה מחר יגיד את דברו, אני לא רוצה להטיל דופי בקשרים, אני חושב שיולי נוהג, כמו שצריך okay. אומר, אני לא רוצה להביא את זה למגרש הפוליטי, אני רוצה להביא את זה למגרש הפרקטי, לעשות תיקון ערכי ולשמוע את הצבא, אחרי השביעי באוקטובר, כמה הוא צריך.
תעדכן אותנו מחר, הרבה. מה אומר ראש הקו. חבר הכנסת מאיר כהן, תודה.
תודה רבה, ערב טוב.
שלומי אלר, וואלה, שלום.
ערב טוב.
סיפור מוזר, גבר כבן 40, איש שבס, נמצא דקור מחוסר הכרה בבית שעולה באש בגבעון החדשה, קבעו את מותו במקום, חשד לרצח, כנראה לאומני, מה הסיפור? או שאנחנו עוד לא יודעים?
כן, בהתחלה מגיעים למקום מכוחות כבאות, בעקבות השן מתאמר מאותה יחידת דיור באותו יישוב, בגבעון החדשה, זה ליד גבעת זאב, ליד ירושלים. הכבאים בעצם מוציאים, מחלצים את גופת הלכוד, והרופאים של כוחות מד"א שמגיעים למקום נאלצים לקבוע את מותו, כאשר על גופתו הם גם סימני דקירה קשים, גורמי חקירה, הזירה מורכבת, והפציעות מאוד קשות. החשד מתעורר כאשר הנסיבות האירוע, גם הדלקה וגם הפגיעות שהותרו על גופתו, מעוררים חשד לרצח. כוחות משטרה גדולים מוזנקים למקום, וגם יחידות מיוחדות, אנחנו יכולים לומר שגם שבק מעורב בחקירה, ומתחזק החשד לרצח. כרגע כל כיווני החקירה נבדקים, גם לאומני וגם פלילי. אם אנחנו יכולים להגיד כמה מילים על אותו איש, גבר כבן 40, איש סגל בכלא הביטחוני אופר, נמצא במרחק לא רב מאותו יישוב, כנראה עבד שם והתגורר באותו הדירה, הוא היה לבדו בדירה, והרבה סימני של הסביב הדבר הזה, ובשל גם צו איסור פרסום, כרגע אפשר להרחיב באמת מעבר לכך.
זה הצתת זירת פשע מאפיינת בדרך כלל מהלך פלילי, פחות לאומני, אני צודק? חוץ מאשר בשבעה באוקטובר, כמובן ששרפו הכל.
נכון, ואני יכול להגיד שבגלל התוצאות הקשות והלימות, אני יכול להגיד אפילו, שהופעלה כלפי המנוח, גם העניין הלאומני נבדק, גם המקום של אותו יישוב שנמצא בקרבת כפרים פלסטינים, אמנם האזור הזה מגודר, יש שם גדר הבטחה מאוד עדוק, וגם כוחות מגב פרוסים באזור, ועדיין גם הכיוון הזה נבדק.
שלומי, תודה אם יהיה מה להתקן, אתה תחזור אלינו, תודה רבה. נדב היה לידיעות אחרונות, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
בשפת הרחוב או בשפתי, הלכנו לישון עם מרין לפן והקמנו עם ז'אן קלוד ואן דאם, זאת אומרת מלנשו, בצד אחד...
ז'אן לוק,
דרך
אגב, אם כבר...
אני אעזוב, שיהיה ז'אן קלוד יותר טוב. בקיצור, האנטישמית שאוהבת אותנו מול אנטישמי ששונא אותנו, זה משהו כזה?
דבר ראשון, אני אגיד דבר בלתי צפוי במידה מסוימת, מרין לפן אין לי כל אינדיקציה שהיא אנטישמית, למרות שהמפלגה שלה יסודה באנטישמיות, אבא שלה הוא הורשע לא בהכחשת שואה, אלא בבנליזציה של השואה, ככה זה נקרא בצרפת, הוא איש דוחה, מגעיל ואנטישמי, אבל הבת שלו, מרין לפן, שאגב פגשתי אותה לפני שנים וריאיינתי אותה, מרין לפן מעולם לא נקשר בה אישית משהו אנטישמי, אבל רבים מתומכיה הם בהחלט אנטישמי, ואני אומר את זה משום ששוחחתי בכמה הצהרות בחירות עם אנשיה, ואין שום ספק שהאנטישמיות מפעפעת שם, ואילו ז'אן לוק מלנשון הוא כן אנטישמי, אוקיי? הוא טרוצקיסט, דמגוג, מסוכן, רדיקלי, שקרן מקצועי ואנטישמי. גם מרין לפן לא חסר לה, אוקיי? זאת אומרת, היא בהרבה מאוד דרכים היא מוטה, ויש בה יותר מניחוח של לאומנות, היא לאומנית, אבל, ולאומנות מסוכנת מאוד, אבל ז'אן לוק מלנשון, זה, אתה יודע, זה קדחת, וזה קדחת הבערות.
הנילוס.
כן. לא, דווקא אמרתי קדחת הבערות, כי יש לך רופא בשידור, וקדחת הבערות זה דבר יותר קטלני.
כן, כן, ויש גם סוגים שונים של דבר, אבל מי מהם, מי יעלה ויהיה ראש ממשלה, זה עדיין לא הוכרע, כי אין שום מפלגה שזכתה ברוב מוחלט.
נכון, מה שקרה בעצם כאן הוא שהשיטת בחירות היא רובנית, סך הכל רובנית אזורית, קצת פחות מאשר בבריטניה, לא ניכנס לזה, והמועמדים השונים בתוך המרכז שמאל עשו בריתות מבריתות שונות יחד עם המרכז. המרכז זה אירוע מובחן בצרפת, בניגוד אצלנו אומרים המרכז שמאל והימין, לא, שם יש ימין, יש מרכז ויש שמאל, והמרכז והשמאל קרתו ברית, ובכל מקום שהיה מועמד של מרין לפן, הם הורידו את שאר המועמדים, ובגלל זה אנשים שמצביעים למרכז, והם ממש קפיטליסטים, הלכו להצביע למועמדים קומוניסטים, רק כדי לעצור את מרין לפן, בגלל שעבור הצרפתים האלה, צריך להבין, שמרין לפן מייצגת, והמפלגה שלה, מייצגים את משטר וישי. צריך להבין את הנקודה הזאת, זה לא לגמרי מובן בישראל. עבור הצרפתים, הרבים מהם מביטים בחזית הלאומית לתור המפלגה של משטר וישי. אז זה ברור שה...
אבל... מכיוון שאנחנו קצת פחות וישי, פחות מטריד אותנו ואין לנו הרבה זמן, בסוף מקרו עשה פה איזשהו אימור אחרי התוצאות לפרלמנט האירופי, וכולם חשבו שהוא דביל, אבל בסוף הוא הצליח לאחד את השמאל ולבלום את מרין לפן, אז אולי הוא לא כזה דביל כמו שחשבנו, או שאני טועה.
לא, הוא דביל. הוא עשה טעות מאוד גדולה, הוא לא היה צריך, בגלל מה שקרה לו בבחירות שלפני כן, הוא לא היה צריך לקחת את כל צרפת למסע המטלטל הזה, המפלגה שלו איבדה כוח, צרפת מתועה בין קיצוניות, קיצוניות בשמאל, קיצוניות בימין. יש פה בעיה קשה מאוד למשול בצרפת, ולא הייתה, והמהלך שלו, מה שקרה זה שהמהלך שלו היה מהלך לא טוב, ואיכשהו הם הצליחו, אתה יודע, לשים כמה פלסטרים, ועכשיו הוא גאון. לא, לא, הוא לא גאון, והמהלך הוא לא טוב, והמנהיגות שלו לא מצליחה בינתיים, ולא הצלחת בינתיים, ומרין לפן עדיין מחכה לו בפינה.
כי בין השאר להתאחד נגד מרין לפן זה דבר אחד, אבל להתאחד כדי למשול זה עניין אחר, כי פה יש חילוקי דעות מהותיים בין המרכז והקומוניסטים.
נכון, אבל אני מבקש שתראו את התמונה הגדולה, בסדר? בניגוד למה שכל מיני ישראלים כמו עמיחי שיקלי מאמינים, בריטניה לא הלכה ימינה, וצרפת גם כן לא הלכה ימינה. מי יודע, אולי יכול להיות שכל מה שסיפרו לנו על אירופה, ועל כל מה שמניע את הפוליטיקה האירופאית, עדיף לי לקרוא ולשמוע את האנשים שמבינים בזה, ולא את השיקלים, או כמו שאני קניתי אותו פעם, את השני שיקלים של העולם.
נדב אייל, טוב, מקרו הוא נשיא צרפת לשלוש שנים הקרובות, שם לפחות הדבר הזה יציב, כל השאר אין לנו מושג מה יהיה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אורחים ופיקים. אפרת קורבן ואסף נבוא, אחרי לשידור בני שאוסקי, אורחי דיגיטל, אסף חרמוני, אליעזר בן יהודה, ועמית הידועק, אחרינו ספורטים פרימו ועללי, ואתה עם החירט וילדרס שלך, בסוף הוא גם לא נהיה ראש ממשלה, אבל הוא ניצח בבחירות, כן, את זה אני בחיים לא
כי
אבין.
כי הם כולם אמרו בסדר, אבל לא אתה ראש ממשלה, המפלגה שלך, בסדר.
ראית, הארץ המובטחת, מהר נבו, ונשאר ברבה, אבל הוא חמוד ואוהב אותנו, ואני אוהב אותו, תודה, נתראה מחר, להתראות,
ביי. תודה, להתראות מחר.